רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. והיום, פרק בשיתוף אמזון ווב סרוויסיס בישראל. נדמה שיש מעט מאוד תחומים בעולם הטכנולוגיה שיש סביבם קונצנזוס כמו טכנולוגיית ענן. היתרונות שהשירותים האלו מציעים לחברות קטנות הם עצומים. במקום להשקיע סכומי כסף אדירים בהקמת תשתית, אתה פשוט מקבל אותה מוכנה, בלחיצת כפתור. העניין הוא ששירותי ענן רחוקים מלהיות פתרון רק לחברות קטנות, והם רחוקים מלעסוק רק בתשתית, רק בברזלים. במהלך 2020, כשבעולם משתוללת מגפת הקורונה, קם בישראל בנק חדש, הראשון מזה עשרות שנים. לא רק שמדובר באירוע היסטורי, הבנק הזה הוא בנק דיגיטלי לחלוטין. בנק ללא סניפים, שמבוסס אך ורק על אתר אינטרנט, על אפליקציות, על שירותים מקוונים. הבנק קם בתוך פחות משנה, בין השאר, כיוון שהוא מבוסס ברובו על הענן, ובאופן ספציפי על שירותי הענן של חברת אמזון. מיד תשמעו שיחה שניהלתי עם עמיחי לוי, ה-CTO של הבנק הדיגיטלי הישראלי, אבל עוד קודם לכן, אני מבקש להציג את בועז זינימן, Developer Advocate ב-AWS. בועז, שלום.
אהלן יובל.
תראה, קשה לחשוב על תחום שהוא יותר מפוצץ ברגולציה, בכללים, בפיקוח, מאשר בנקאות ופינטק. ואפשר היה לחשוב שדווקא בתחום הרגיש הזה, מחשוב ענן וטכנולוגיות ענן יהיו בעדיפות שנייה. והנה אנחנו רואים בנק ראשון, בנק דיגיטלי ראשון, שבוחר להשתמש בשירותי ענן. למה? מה לתחום בנקאות ופינטק ולמחשוב ענן?
אז אני חושב שחייבים להגיד שלקוחות מכל תחום וגודל בוחרים בענן בכלל וב-AWS בפרט מכל מיני סיבות. סטארט-אפים היו ה-early adopters של AWS. הם התחילו על הענן, היום אנחנו כבר קוראים להם born to the cloud, זה היה מאוד מאוד ברור. זה אפשר לרבים מהם לפתח, לצמוח מהר, להיכנס לשווקים שלפני קצת יותר מעשור כזה, פלוס מינוס. היו מועדון סגור של חברות מאוד גדולות עם תקציבי עתק. היום גם חברות אנטרפרייז וכמובן בנקים וחברות פיננסים אחרות מבינות שהן חייבות לנצל את היתרונות של מחשוב ענן כגון גמישות, כמות של שירותים על הפלטפורמה, היכולת המוכחת לפעול בסקייל עצום, הבטחת מידע וחדשנות בעיקר בתחומים של בינה מלאכותית או IoT, הדברים הממש ממש חדשים, על מנת להישאר תחרותיות ולמצוא דרכים חדשות לספק ערך ללקוחות שלהם.
וזה לא בעיה שהבנק ישראל והרגולטורים יושבים להם על הראש מבחינה של פיקוח, זה לא מפריע להם שזה יושב בענן?
אז זה משהו שהתפתח עם השנים. דבר איתי לפני 10 שנים, כן, בעיה מאוד מאוד גדולה. גם המפקח, הרגולטור, לא כל כך הבין איך לאכול את זה. היום הדבר הזה משתנה ומשתנה מהר מאוד.
מעניין. תראה, אני רוצה שנקשיב ביחד לשיחה שניהלתי עם עמיחי לוי, כאמור, ה-CTO של הבנק הדיגיטלי. אני חשבתי שאני אדבר איתו 10 דקות. חשבתי כי רציתי לדבר איתך הרבה בזמן. חשבתי שאני אדבר איתו 10 דקות. בסוף יצא שדיברתי איתו שעה. אז אני לא אשמיע לך את כל השעה, כי אין לנו את כל הזמן. חתכנו כמה קטעים, אבל בוא נקשיב ביחד לשיחה הזאת. אני אחרי זה ארצה לשאול אותך כמה שאלות לגביה. בוא נקשיב.
קדימה.
תגיד, מתי יצאתם לדרך כדי להקים את הבנק הדיגיטלי הראשון בישראל?
הרישיון בעצם התקבל בסוף 2019. והתחלנו לגייס עובדים והתחלנו את הפעילות בפברואר.
2020. ומתי פברואר הבנק 20. בעצם פתוח לעסקים?
ועלינו להעביר לפיילוט במרץ השנה.
2021.
מרץ 2021.
שנה?
תוך שנה הקמנו בנק.
מאפס.
מאפס. היסטוריה או לא היסטוריה?
זה חתיכת היסטוריה, זה חתיכת גם מדהים, איך עושים את זה בשנה. אתה יודע מה, בוא נשחק רגע משחק. אנחנו עכשיו ב-2021, אבל אני רוצה שתדמיין שהשנה היא 2001. אוקיי, אני מחזיר אותך 20 שנה לאחורה, יש לנו שיער על הראש, החיים יותר יפים, אין פייסבוק, אין יוטיוב, גוגל היא רק חברה שמתעסקת במנועי חיפוש, אמזון עוד מוכרת ספרים, אוקיי? ואני רוצה להקים בנק, אני רוצה להקים בנק דיגיטלי. מה אני צריך לקנות? את מי אני צריך להעסיק? תתאר לי איך מקימים בנק דיגיטלי ב-2001.
אני חושב שהעולם הזה מתחלק לשניים אז. החלק הראשון זה בוא נתחיל ונבנה את כל האינפרסטרקצ'ר, את כל הברזלים, זאת אומרת, אני צריך ללכת ולהחליט איפה יהיה הדאטה סנטר שלי, איזה שרתים אני קונה, איזה נטוורק, איפה יהיה ה-DR שלי.
מה זה DR?
Data Recovery.
אוקיי, בסדר. איפה הגיבוי נמצא?
הגיבוי נמצא. במידה והמיין סייט נופל.
ברור.
אתה צריך לעבור אוטומטית
לשם. חייב זה בנק בכל זאת?
בנק.
אוקיי.
אז אתה צריך לבוא ולהביא מלא אנשי תשתיות, כדי לבוא ולהתחיל לבנות את כל הדברים האלה. איזה ברזלים אני קונה, איזה שרתים אני קונה, איזה נטוורק, סוויצ'ים, וכן הלאה וכן הלאה וכולי. אז זה פן אחד שהוא מאוד מאוד גדול, מסובך, והוא גם מאוד יקר. זאת אומרת, ההון הראשוני שאתה צריך להשקיע על דברים כאלה, מאות אם לא מיליוני דולרים, בתור התחלה.
אוקיי.
מהצד השני, אתה צריך כמובן לבוא ולהתחיל לבנות את כל המערכת ליבה שלך, וכל הפלטפורמת מידע שלך, על גבי הדבר הזה.
אין שום דבר על המדף?
אין שום דבר.
הכל לבנות מאפס?
במדינת ישראל הכל זה לבנות מאפס, אין שום דבר על המדף. בעולם כבר יש פלטפורמות יותר של קור בנקינג, מה שנקרא, שעוד לא עברו מיגרציה לישראל. אז בנקודה הזאת ב-2001, זה מסע מאוד ארוך, הייתי אומר, שמתחיל בתור התחלה בשנה רק של דיזיין, של בחירת פרטנרים, של בחירת מערכות, של בחירת אתרים, של בחירת שרתים, של להתחיל לזכור את האנשים הראשונים ולהתחיל לבנות את הדבר הזה. להערכתי, אם היית צריך לעשות את זה ב-2001, בניגוד לעכשיו, זה לפחות עוד 5 שנים.
אז אני רגע חוזר ל-2001. אתה אומר, קודם כל, בו שנה נתכנן. נתכנן, לעסוק בתכנון, ואז אני מתחיל לקנות שרתים, ואני ממש מתחיל לחבר אותם, כן?
ואתה מתחיל להביא אנשים כדי לפתח את כל המערכת ליבה, ואת כל הפלטפורמה שלך, הכל מאפס.
הכל מאפס.
אבל אני חושב שההבדל המרכזי, ומה ששונה בין היום למה שהיה אפשר לעשות אז, זה העולם של ה-AI. זאת אומרת, מה שהיום אתה יודע לעשות באמצעות AI, אז בכלל היה בלתי אפשרי פשוט. זה לא היה קיים. הכוח מחשוב שהיית צריך כדי לעשות את כל הדברים האלה, עם התקדמות של כל הספריות AI וכן הלאה וכן הלאה, זה פשוט בלתי אפשרי.
אגב, בכמה שרתים מדובר? סתם, במספר, כמה שרתים אני צריך לשים כדי שיהיה לי בנק?
זה מאות.
מאות שרתים?
זה מאות שרתים, ואל תשכח עוד פעם, הכל היום זה אוטוסקייל.
כן.
אז בפיקים, זה יכול לצמוח עוד הרבה יותר.
מאות שרתים, על איזה נפח יחסון אנחנו מדברים בשביל לאחסן בנק?
אוי, זה נורא משתנה, עוד פעם, יש שלבי התחלה, בסדר? אז בהתחלה זה יכול להיות גם באמת טרות בודדות.
אוקיי.
אבל איך שאתה גודל, זה the sky is the limit.
הבנתי. למזלנו, עכשיו לא 2001, אלא 2021.
תודה לאל.
אתה מקבל רישיון להקים בנק. אגב, מתי הפעם האחרונה שניתן רישיון להקים בנק בישראל?
לפני 43 שנה.
43 שנה.
כן.
מי היה הבנק האחרון שקיבל רישיון ממדינת ישראל לפתוח בנק?
בנק פועלי אגודת ישראל.
של מי הוא?
היום הוא של הבנק הבינלאומי.
פעם יש בנק האחרון שעדיין קיים? מתי?
הבינלאומי.
שמתי?
50 שנה.
זאת אומרת, 50 שנה אין פה, ואתם באים ומקימים בנק תוך שנה. בסדר. אז אתם מקימים את המאג, השנה היא 2020 בעצם, אז אתם מתחילים. עכשיו תסביר לי איך אתה בונה בנק.
אתה מתחיל באיזשהו מקום מהסוף. מה המטרה? בסדר? המטרה שלנו הייתה, דבר ראשון, זה לא רק לבנות עוד בנק, או לבנות בנק דיגיטלי. אלא לבנות בנק כמו שבנק ייראה בהשקפה שלנו, איך הוא ייראה בעוד 20 שנה. וברור לכולם שבנק בעוד 20 שנה, הוא יהיה בנק מבוסס AI לחלוטין. וככה אנחנו בונים את הבנק הזה. אז אנחנו בונים בנק דיגיטלי מ-day one, שהמטרה שלנו זה לתת שירות פנומנלי ללקוחות, וכל זה באמצעות AI. אז מ-day one אתה בונה את כל הפייפים של האינפרסטרקצ'ר, שמעבירים מידע, כל ה-operational platform, כל הדברים האלה אתה בונה אותם תחת המחשבה, איך אני משרת באמצעות הפייפים האלה, את המודלים של המשין לרנינג, שבסופו של דבר ייתנו את השירות הכי טוב ללקוחות שלי.
מה המשמעות מבחינת כל הדברים שעליהם דיברנו? אחסון, גיבוי, שרתים, מה זה אומר?
אז היתרון הכי גדול הוא, שברגע שאתה בוחר ספק ענן, במקרה שאנו בחרנו ב-AWS ספק ענן מהותי, על פי הרישיון גם, אז אתה לא צריך להתעסק עם הדברים האלה. כי מה הבעיה? אני רוצה שרתים? אין בעיה, דאבל קליק, יש לי שרת. אני רוצה יותר נפח יחסון, עוד 2 קליקים, יהיה לי איזה נפח יחסון שאני רוצה.
זה עד כדי כך פשוט?
זה הרבה יותר פשוט מזה. אתה מגדיר פעם אחת, באמצעות קבצי קונפיגורציה כאלה ואחרים, איך אתה רוצה, ויש לך CI/CD מלא, שנותן לך את זה בפרודקשן ובסקייל אוטומטי. ואם יש לי עומסים, אוטומטית נפרסים לי עוד שרתים, אוטומטית הלוד בלנסר. מוסיף לי עוד שרתים, מוסיף לי עוד נטוורק קפסיטי, סטורג', הכל, כל מה שצריך. זה הכל עניין של קופיגורציה מראש.
זה קצת מזכיר לי ארכיטקט שקודם בונה על הנייר ואז צריך יש קבלן וזה, אבל אתה גם ארכיטקט, גם הקבלן, גם הזה, אתה מדמיין משהו, לוחץ על כפתור והוא כאן.
נכון. זה נכון. אז אתה צריך לדמיין את זה טוב, תעשה ארכיטקטורה נכונה של כל הפלואים העסקיים. זאת אומרת, איך נראה פלואו עסקי? מה השירות? איך אתה בונה את זה בצורה מודולרית? אתה מרים אבסטרקשן לאיר כזה או אחר, אתה מרים אינטרפייסים, אתה מגדיר את הארכיטקטורה של כל המערכת שלך. איך הדאטה זורם בכל המערכות, וברגע שיש לך את הדברים האלה, זה כן, זה פלאג אנד פליי. אם נחזור שנייה אחת ל-2001, ב-2001 אתה צריך להביא DBA, אתה צריך להגיד לו מראש מה אתה רוצה, איך אתה רוצה, רפליקציות, סקייל של דאטאבייסים, סיוט. סיוט בהתגלמותו.
כי למה? היום, כי צריך לקנות עוד ועוד שרתים כל הזמן.
כן, צריך לקנות עוד ועוד שרתים, אבל גם הטכנולוגיה לא הייתה שם בכלל. זאת אומרת, לעשות סקייל של דאטאבייסים, אבל סקייל מלא, הן מבחינת סטורג', הן מבחינת CPU וכן הלאה, פשוט העולם לא היה שם. והיום, פשוט הכל שם בדאבל קליק, אתה לוקח כל עוד, אתה לוקח מנג' סרוויס, אתה גם יודע שהוא כל הזמן יתקדם ויהיה הכי עדכני טכנולוגית.
זאת אומרת, הם מעדכנים ברקע כל הזמן את הטכנולוגיה.
כל הזמן. כל הזמן יש גרסאות, כל הזמן זה הולך ומתקדם, ואתה לא צריך להתעסק עם הדברים האלה, אתה לא צריך להתעסק לא בלקנות ברזלים, לא לשדרג אותם כל הזמן, לא אם פתאום הלך לך איזשהו CPU כזה או אחר, אז יופי, בוא נחליף איזה. חלק גדול מזה, אתה לא...
מה לגבי כוח עיבוד? אנחנו יודעים שכוח עיבוד הוא דבר דרמטי, לא פעם.
כן, אז כוח עיבוד זה כוח עיבוד, וכוח עיבוד מוסס GPU, במיוחד בעולמות של AI הוא מאוד מאוד אקוטי.
גם את זה אתה בעצם קונה מהענן?
כן, הכל, הכל, אין. אתה לא מתעסק, אתה לא מחזיק שרתים.
אין אפס שרתים בבנק הדיגיטלי הראשון בישראל. אין שרת אחד לרפואה?
אין. אין.
הכל בענן.
אם אני צריך להחזיק שרתים, אני צריך להחזיק אנשים שמתחזיקים שרתים, כל הכאב ראש הזה היה, זה time to market, eventually. אם אתה צריך להתעסק עם כל הדבר הזה, ועכשיו להשקיע בזה maintenance, ולשים אנשים על זה, וזה capacity ניהולי כזה או אחר, זה פשוט היה מונע מאיתנו לרוץ כל כך מהר, ולהמשיך לרוץ כל כך מהר.
מה לגבי אתרי אחסון, צריך לפעמים לשים אותם בכל מיני מקומות בעולם? צריך כל מיני, מה עם הדבר הזה?
קונפיגורציה, דיברנו על קונפיגורציה, כן. אתה מגדיר מראש שאתה עובד מולטי זון, בחלק מהמקרים אתה רוצה לעבוד מולטי ריג'ן, שזה בכמה מדינות, לא רק בכמה אתרים. אנחנו מ-day one, כל המערכת שלנו עוברת במולטי זון. זאת אומרת, אם אתר אחד קרס אוטומטית, הטראפיק עובר, זה סימלס, הן לי והן ללקוחות שלנו. מעבר לזה, שחלק מהשירותים שאנחנו עובדים איתם הם מולטי ריג'ן. אז כל הדאטה מגובה יותר למדינה אחת, בהקצנה, מדינה אחת, שאט-דאון טוטלי, הכל במדינה חדשה, אחרת, עולה סימלס.
ארכיטקטורה של בנק דיגיטלי, כמו שאני מבין אותה, בעצם מורכבת משלוש שכבות מרכזיות, אני עושה עכשיו הפשטה מאוד גדולה. יש את הפרונט-אנד, יש את האפליקציה שאני רואה, אני הלקוח, אפליקציה, יש אתר אינטרנט, יש את הדברים שהלקוחות רואים, יש את המידלוויר, ששם נמצאים השירותים הבנקאים, זה החשבון שלי, זה הכרטיס האשראי שלי, זה ההלוואות שלי, ויש את הבק-אנד, שזה כל הקור בנקינג שאתה דיברת עליו.
נכון.
כשאתה משתמש בשירותי ענן, איפה הם נכנסים בשלוש חוות האלו? איפה אתה משתמש בהם?
אז במקרה שלנו, שתי השכבות העליונות, גם השכבה של המובייל אפליקיישן, עם הבק-אנד של המובייל, כולל כל הפלטפורמה, כל זה נמצא ב-AWS. השכבה האחרונה, שזה ה-core banking, שזה גם מה שמתחבר לכל המערכות הבנקאות המסורתיות בארץ, אם זה שווה, מסע, חברת כרטיסי אשראי, כל זה בעצם קורה באמצעות הלשכה. הלקוח בעצם עובד מול AWS, וברגע שזה מגיע, הכל יגיע לפלטפורמה שלנו שנמצאת ב-AWS, הפלטפורמה היא זו שתתקשר מול הלשכת שירות.
זאת אומרת, שם יש לך איזשהו חיבור בין שתי מערכות.
נכון.
דיברת על זה שה-time to market הוא הדבר המרכזי. זה עניין גם של זמן, אבל גם של כסף בעצם, לא?
זה עניין של כסף כי יש לך burn rate.
מה זה אומר? תסביר לי.
לא, ה-burn rate, הכוונה זה ההוצאות התפעוליות שלך.
אוקיי.
ברגע שיש לך 100 איש, אנחנו כבר 150. גייסנו 150 איש, תוך פחות משנה וחצי, אז יש לך המון, יש לך burn rate. אתה רוצה כמה שיותר מהר להגיע ללקוחות, כמה שיותר מהר להתחיל להביא הכנסות גם.
כי בינתיים אתה רק שורף כסף.
אתה רק שורף כסף.
אוקיי, בסדר. אז בעצם במקרה שלכם, אתם משתמשים ב-AWS רק כספק של ברזלים, so called, כוח עיבוד, אחסון, שרתים, או גם בכוח האנליטי, ביכולות של ה-AI של AWS?
אנחנו משתמשים ב-managed services. זה לא רק, הייתי אומר, חומרה, בסדר? אחד היתרונות המרכזיים שנותנים, שזה באמת נותן לך את הקפיצה עצומה ל-time to market, זה ה-managed services. מה זה דאטאבייס? דאטאבייס זה קוד.
נכון.
מה זה event bus? זה קוד, וכן הלאה וכן הלאה, כן, למדות, functions, ומלא מלא מלא דברים, שיש מאחור הקוד, שמתעשה לך כל הדברים האלה. אתה לא צריך לבנות scheduler, אתה לא צריך להריץ פרמטר מנג'ר, כי הכל זה managed services שאתה מקבל ב-AWS.
קרה במהלך השנה הזאת, ש-AWS עשו איזה עדכון, הוסיפו איזה שירות, ואמרתם, מגדיב, אנחנו גם רוצים, double click וזה אצלכם?
כן, דאבל קליק וזה אצלנו, לשמחתי אנחנו כנראה לקוח קצת מועדף, אז הם גם אומרים לנו מראש מה הולך לצאת, וגם אנחנו אומרים להם מה הצרכים שלנו, ואז אתה עובד עם AWS כדי להבין איך הם עושים התאמות, אפילו לפעמים מכניסים דברים לרודמפ, כדי להתאים למה שאתה בעצם צורך, מה שאתה תצרוך.
אתה יודע, אתה CTO, אני יצא לי להכיר כל מיני אנשי טכנולוגיה, כן, מנהלי טכנולוגיה, במשך שנים, הם היו קמים בבוקר, מגיעים לעבודה ומלטפים את השרתים בחדר הארונות, בחדר השרתים. הם רצו את הדבר הזה מתחת לידיים, לראות את הנורות המעבבות, לגעת בקבלים. יש את העניין הזה שהמכשיר נמצא מתחת ליד שלך. ופתאום נראה לי, תגיד לי אם אני טועה, צריך לעבור פה איזה קפיצה דרך מנטלית, כאילו פילוסופית כמעט, שאומרת, יש את החומרה, אני לא רואה אותה, אני לא נוגע בה, אני לא מטפל בה. איך זה עבר עליך, הקפיצה, בן כמה אתה?
43.
אז אולי אתה פשוט צעיר מדי מכדי ללטף שרתים?
אני לא מבין מה, למה? למה בכלל צריך את הדבר הזה? אני באמת חושב שזה מיותר לחלוטין. אין שום סיבה להתעסק עם הדבר הזה. הדבר הזה זה זמן, זה attention, זה כסף. תתמקד במה שאתה הכי טוב בו. את זה תעשה הכי טוב, ותקנה שירותים מסרד פארטי, שהם יהיו הכי טובים בהם, שהם טובים בהם. למה אני צריך להתעסק עם הדברים האלה? אם אני צריך להתעסק עם הדברים האלה, אז אני צריך להביא גם אנשים מאוד חזקים בדבר הזה. בימינו אנו, זה כמעט בלתי אפשרי. כי כל האנשים הכי חזקים הולכים לעבוד איפה?
באמזון.
בכל החברות שנותנות שירותי קלאוד. מיותר לחלוטין. תעשה את מה שאתה עושה, טוב, תתמקד ב-added value שלך. וה-added value שלנו, זה לבוא ולבנות עוד מודלים נכונים. בסדר? ה-added value שלנו זה לתת את האקסטרה מייל עבור הלקוחות שלנו. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לא ללטף ברזלים. ברזלים מתים. ברזלים נשרפים. יש קצר חשמלי. למה אני צריך להתעסק עם הדברים האלה?
בוא רגע נדבר על הבטחת מידע.
כן.
בסדר? בכל זאת מדובר בכסף של אנשים, יש רגולציה מן הסתם, אני לא מכיר אותה, אתה ודאי מכיר אותה הרבה יותר, אבל מן הסתם צריכה להיות שם רגולציה, בכל מה שקשור לבנקאות.
כן.
אמזון היא חברה בינלאומית, אתה יודע, הם יושבים שם בחוף המערבי, מה, איך פותרים את בעיית ההבטחת מידע?
כל העטיפה ברמת ההבטחת מידע היא עטיפה שלי. זה פן ראשוני. הפן השני זה שאחת הסיבות לבחור ספק ענן, שהוא באמת מתקדם טכנולוגית, זה כי אתה רוצה למשל להצפין את כל הדאטאבייסים שלך.
אוקיי.
Okay. אז הצפנה של דאטאבייסים, בעולם הזה, זה מאוד פשוט. אתה אומר, אני רוצה שהדיסקים האלה ואלה ואלה שלי יוצפנו, אתה מחזיק את המפתח הצפנה אצלך בכלל, ויש לך את זה. כי הם מספקים את השירותים האלה, כי הם גם מבינים, וזה שווה לכל הצדדים, שהם יפתחו את השירותים האלה, כי אז אתה תוכל להשתמש בזה יותר, אחרת אתה, יהיה לך יותר קשה להשתמש.
יש לכם בכלל dedicated function? יש לכם איש שהוא אחראי על הבטחת המידע בבנק? או שאתה אומר, יש לי קומפוננטה? יש לי קומפוננטה, למה אני צריך?
יש לי קבוצה שלמה של אנשים,
וואלה.
שהם קמים בבוקר ומתעסקים רק עם זה השכם והערב, יש לנו סיסו מעולה, ותחתיו יש קבוצות שלמות, שלושה, ארבעה צוותים, שכל מה שהם עושים זה הבטחת מידע.
זה לא רק מה שאמזון נותנת, יש על זה פיירוולים, ויש על זה עוד כל מיני דברים, של עוד כל מיני חברות.
כן.
זה שכבה על שכבה על שכבה.
זה המון המון שכבות והמון כלים, מעבר למה ש-AWS נותנים, שמעבר לזה, של-AWS עצמם, יש המון כלים שעוזרים לך להתגונן, אם זה מפני מתקפות של אפילו של דידוס, אם זה, יש להם עוד, אני מניח מאחורי הקלעים, עוד המון מערכות שמנטרות אנומלי כזה או אחר בנטוורק.
אמרת שבבנק יש, נכון לעכשיו, 150 עובדים בערך.
כן.
כמה מהם הם אנשי פיתוח?
יותר מחצי.
זאת אומרת, 50% מהבנק זה בעצם מפתחים?
יותר מחצי. זה לא רק מפתחים, אבל זה כל ארגון הטכנולוגיה, הזכרנו קודם כל הבטחת מידע, זה חלק משמעותי. כל המפתחים R&D כ-R&D, המון AI, זאת אומרת דאטה סיינטיסטים, יש לנו פרונט-אנד דיבלופר, מובייל, כל העולם הזה של ארגון הטכנולוגיה הוא מעל 80 מישהו.
כשאני ארצה בסוף, תכף נדבר על, זה מתחיל לסקרן אותי הבנק שלך, אני תכף אדבר על זה, אבל כשאני ארצה להגיע אל הבנק, יהיה סניף?
אין סניף.
אפילו לא אחד?
אפילו לא אחד.
תן לי אחד.
אין שום צורך, אין שום סיבה להגיע לסניף. כל מה שתרצה לעשות, תוכל באמצעות המובייל אפליקיישן שלך לעשות. ולא רק שתוכל לעשות, אתה לא תצטרך לעשות. החזון שלנו אומר שבעצם באמצעות AI, אנחנו נבוא וננגיש, אנחנו נהיה אקטיביים. אנחנו נבוא אליך ונגיד לך מה אתה צריך לעשות. בעצם באמצעות AI, יש לנו מודלים שירוצו כל הזמן מאחורי הקלעים, יאספו נתונים ויגידו לך, תקשיב, אנחנו רואים שעל פי ההתנהגות הנוכחית שלך, אתה הולך להיכנס למינוס. אנחנו רואים שהבלנס שלך...
זאת אומרת, אני פקדונס, עוד לא במינוס, אבל אתה אומר לי, אתה עומד להגיע לשם.
אתה עומד להגיע למינוס, ובוא נעצור את זה כבר עכשיו. 50% מהלקוחות בארץ שנמצאים במינוס, לא היו צריכים להגיע למינוס.
50% מהלקוחות לא היו אמורים להגיע לשם.
לא היו אמורים להגיע למינוס.
מה הם היו יכולים לעשות?
היו יכולים, לדוגמה, לפרוס תשלומים, היו יכולים למשוך כסף מפקדונות. יש מגוון אפשרויות, ו-50% מהלקוחות, על פי ה-overall budget שלהם, לא היו אמורים להיכנס למינוס.
אבל עמיחי, הבנקים מרוויחים מהמינוס הזה, מה אתה עושה? אתה מונע ממני להיכנס למינוס, אתה תרוויח פחות, אתה תפשוט את הרגל, ואז אנחנו נבוא ונגיד, הבנק הדיגיטלי הראשון פשט את הרגל, כי הוא לא נתן ללקוחות להיכנס למינוס.
המודל שלנו הוא אחר לגמרי.
תסביר.
קודם כל, אנחנו הולכים להיות בנק מאוד מאוד רזה, מבחינת עלויות כוח אדם. בעצם בגלל שהכל אצלנו מאחורי הקלעים, יהיה eventually, מבוסס AI, אנחנו לא צריכים להיות גדולים בכמות כוח האדם, ולכן העלויות שלנו מאוד מאוד יהיו נמוכות יחסית בכל פרמטר בנקאי. זאת אומרת, אני לא צריך שאתה תיכנס למינוס כדי להיות רווחי. אפשר לבנות מודל אחר, שיהיה הרבה יותר משתלם ללקוחות מצד אחד, ועדיין יאפשר לנו רווחיות יוצאת מגדר הרגיל.
איך אתם תתקשרו עם הלקוחות שלא באמצעות מכתב, שלא באמצעות טלפון מהבנק? אוי, התקשרה רינת מהבנק. היא רוצה שנקפוץ אליה. איך אתם תדברו עם הלקוחות?
צ'אט.
צ'אט.
צ'אט. אתה יכול קודם כל באמצעות הצ'אט לעשות חלק גדול מכל הדברים עם הלקוחות. דבר ראשון, ואני חושב שהעולם היום הרבה יותר צמא לעבודה כזאת. הדבר השני, כן, יש מאחורי הקלעים לא מעט בנקאים אצלנו שיבואו וירימו לך טלפון. ותוכל לדבר איתם.
זאת אומרת, בסוף יש שם בני אדם?
יש בני אדם. פשוט מה שקורה זה שהבני אדם האלה, במקום ללכת ולאסוף מידע מכל מיני מערכות, ולעשות ניתוחים בכוחות עצמם, ולהסתכל, אני רואה שככה אתה מוציא בדרך כלל כל חודש, ואני רואה שאתה מבזבז ככה וככה למסעדות, ופתאום יש לך פה חיוב כפול מחברת חשמל. כל הדברים האלה יגיעו בצורה אוטומטית, באמצעות AI, לבנקאים שלנו, הם רואים את זה, ומהר מאוד הם יוכלו לקבל, על פי הנתונים במסך שלהם, החלטות, ולתקשר ישירות עם הלקוח.
אתה יודע, במשך שנים, לעבור בין חברת סלולר אחת לשנייה, זה היה סיפור ענק. הם היו לוקחים ממך את המספר טלפון, היית צריך עכשיו להודיע לכולם, שיש לך מספר טלפון חדש. זה היה תיק מהסרטים, ואז כמעט בלחיצת כפתור, אם אנחנו מדברים על לחיצות כפתור, הרגולטור עשה משהו, ופתאום נורא קל לעבור בין חברת סלולר לשנייה, זה באמת לוקח 5 דקות היום. לעבור בנק, זה תיק. בוא, זה תיק. אני באותו בנק שאימא שלי, שסבא שלי היו, כולנו באותו בנק, לעבור בנק זה תיק. אתם בנק חדש, ואתם רוצים לקוחות, הלקוחות יבואו אליכם ויגידו, בוא, עמיחי, אתה נשמע נהדר, עזוב אותי, אין לי כוח לכאב ראש הזה.
אז יש שתי רפורמות שקורות עכשיו. רפורמה אחת זה רפורמות הניוד, והרפורמה השנייה זה רפורמות האופן בנקינג.
בוא נתחיל עם הניוד, מה זה אומר?
זאת אומרת שקודם כל, אתה תרצה לעשות ניוד לבנק שלנו, הכל יקרה בלחיצת כפתור. זאת אומרת, אתה תבוא, אתה מלא איזשהו טופס באפליקציה.
באפליקציה שלכם?
באפליקציה שלנו.
אוקיי.
ומאותו רגע, כל התהליך הניוד שלך יקרה בצורה אוטומטית.
תוך כמה זמן?
על פי הרפורמת הניוד, תוך 7 ימי עסקים, אתה יכול להעביר את ההרשאות, את החשבון שלך בין שני בנקים.
אבל אתה יודע, אני מקבל את המשכורת שלי, את המיליונים שאני מקבל מעושים היסטוריה, למשל. זה מיליונים. זה כל חודש, זה מיליונים. הם מכירים את חשבון
הבנק. בדולרים או בשקלים?
אז בוא לא נדבר על זה, מס הכנסה. הם מכירים את חשבון הבנק שלי. זה כל מיני, איך פתאום? הרי יש מספר אחר, בבנק אחר, עם קוד אחר.
אז הרפורמה, מה שהיא תטפל זה בדבר הזה, זאת אומרת, כל מה שיגיע לבנק שלך, יעבור בצורה אוטומטית.
Forward.
כן, לבנק החדש.
7 ימי עסקים.
7 ימי עסקים ואתה בבנק חדש.
ממתי?
מספטמבר.
מספטמבר?
2021.
השנה ממש 2021, כן. לחיצת כפתור ואני בבנק אחר.
נכון.
אני חכה לראות שזה באמת קורה, כי זה נשמע גם דרמטי וגם כמעט בלתי יאמן, בהתחשב במצב היום.
פשוט זה לא. אבל לשמחתנו יש רגולציה. אם הרגולטור לא היה עושה כמה מהלכים כאלה, כן. הסיכוי להיכנס ולהצליח בארץ היה מאוד קשה.
בוא נעבור לרפורמה השנייה. דיברנו על ניוד, מה זה בנקאות פתוחה?
בנקאות פתוחה בעצם אומרת שהמידע הפיננסי הוא שלך, הוא לא של הבנק. ואת המידע הפיננסי שלך, ברצותך, אתה תחלוק אותו עם הבנק החדש שלך, וכפונקציה של הדבר הזה אנחנו נוכל להסתכל על הטרנזקציות שלך, על ההיסטוריה הפיננסית שלך, ולתת לך את סט המוצרים המתאים לך. זאת אומרת, בגלל שקיבלתי באמצעות אופן בנקינג, את כל ההיסטוריה של הטרנזקציות שלך, מהשנה האחרונה, ואני יודע להגיד מה הבלנס שלך, וכמה כסף יש לך בעובר ושב, וכן הלאה, אני אוכל לבוא ולהגיד לך, אני רואה שזה וזה ההתפלגות ההוצאות שלך, וככה אתה מתנהג, וככה אתה מוציא כסף, ואולי כדאי לך לעשות 1, 2, 3, ואני רואה שבבנק כזה או אחר, הריבית שאתה משלם על ההלוואות, היא ככה וככה, תבוא אלינו, ניתן לך חצי ממנה.
בעצם מה שאתה אומר לי, זה שלא רק הנתונים היבשים יעברו מהבנק הישן לבנק החדש, מספר חשבון, הוראות קבע וכדומה, אלא תעבור גם ההיסטוריה הפיננסית שלי.
תעבור ההיסטוריה.
ולכן הלקוח הוא לא לקוח מ-day one, אלא הוא מבחינתם, אתם קוראים שעליו היסטוריה.
נכון. ובעצם, עוד פעם, באמצעים של AI, אוטומטית אני סורק את כל ההיסטוריה שלך, ואני יודע איך אתה התנהגו, אני מכיר אותך, אני מכיר את ההתנהגות שלך, על פי זה, אתה תקבל ממני עמלות יותר נמוכות, אתה תקבל ממני ריביות יותר נמוכות, כמו מישהו שמכיר את הבנק שלו כבר שנים. אתה לא עכשיו עברת עליו, אתה צריך לספר לי מי אתה, ומה המשכורת שלך, ואיך אתה מתנהג, ואתה כל הזמן במינוס, או אתה בחריגות, או יש לך בעיות כאלה ואחות. אני מכיר אותך, אני יודע מי אתה. אני אבנה לך את הצורה הנכונה שלך גם בהתנהלות הפיננסית. השינוי המשמעותי זה שעוד הפעם, אנחנו נהיה אקטיבים עבורך. לנהל חשבון בנק, להתנהלות פיננסית, זו מומחיות. אנשים לא צריכים להשקיע, יכולים, אבל אין סיבה שבן אדם ישקיע כל כך הרבה attention, כל כך הרבה אנרגיות בניהול הפיננסי שלו. ואני מדבר לא רק על הניהול הפיננסי לטווח קצר, גם לטווח בינוני וגם לטווח הארוך. אנחנו בעצם נעשה עבורך את כל הדברים האלה, ונגיד לך, אתה צריך לעשות 1, 2, 3. עכשיו, ברגע שברור לך שזהות האינטרסים שלנו היא משותפת, אתה תהיה מרוצה, זה טוב לכולם. אז הכל יהיה יותר פשוט, הכל יהיה יותר ברור.
מה עם לקוחות שלא רוצים שתיקח את ההיסטוריה שלהם? הם רוצים לפתוח דף חדש, הם התבאסו מהבנק הקודם, הם שם היו בצרות צורות, הם רוצים לבוא אליך ולפתוח, אתם מאפשרים גם את זה, או שאתם אומרים, חביבי, אתה מגיע אלינו, אנחנו מושכים את ההיסטוריה.
לא, 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 לא. למשוך את ההיסטוריה, אופן בנקינג, זה רק על פי הלקוח. אם הלקוח רוצה, הלקוח ייתן, אבל הלקוח לא רוצה, הוא לא ייתן.
כי המידע הוא שלו בעצם.
המידע הוא שלו. עכשיו, הוא רוצה לבוא ולהתחיל איתי מסקרץ'? בוא תתחיל מסקרץ'. It's up to you. בספטמבר נתחיל להזמין לקוחות.
יש כבר רשימת המתנה?
יש רשימת המתנה.
איפה אני מוצא אותה?
באתר של הבנק.
נכנס ומה ממלא שם?
אימייל. אימייל, טלפון.
ואז מה קורה בספטמבר?
בספטמבר אנחנו נתחיל להוסיף עוד לקוחות חיצוניים שהם לא עובדי הבנק, לכל תהליך הפיילוט.
עובדי הבנק הם כבר הלקוחות של הבנק?
עובדי הבנק הם כבר הלקוחות של הבנק, כבר כסף עובר, כרטיסי אשראי, משכורות, העברות בין בנקים, צ'קים, הכל כבר עובר.
אני יודע שאתה אחראי על טכנולוגיה ולא על פיתוח ביזנס דיבלופמנט, ובכל זאת מעניין אותי מה השאיפות שלכם, מה החלומות שלכם. בספטמבר 2021 לוחצים על כפתור, אני יכול להתחיל לבוא אליך, בוא נדבר על ינואר 2023, נתתי לך עוד 3 חודשים מ-2021 וכל 2022. כמה לקוחות אתם מקווים שיהיו לכם?
המון. המון. המון לקוחות, אני מעריך...
זה מאוד מדויק מצדך, מיכאי.
אם אתה... אם אתה כבר מדבר, אז אני מעריך שבינואר 2023, אנחנו כבר יצאנו מגבולות ישראל.
באמת?
זאת המטרה שלנו.
זאת המטרה?
זאת המטרה. אנחנו בונים את כל הפלטפורמה שלנו, מ-day one, כגלובל פלטפורם. והיא מראש בנויה על זה, לתמוך גם ברגולציות במדינות אחרות.
כמה בנקים דיגיטליים בעולם יש? כמה הייצור שאתם מקימים פה הוא נפוץ?
יש בנקים דיגיטליים ברחבי העולם, זה לא אישות כל כך נפוצה. אני מעריך שבאוברול בעולם זה עשרות. בכל העולם, אבל המודל שלנו הוא שונה כמעט מ-90 ומשהו אחוז מהבנקים האלה. אנחנו עולים ב-day one עם סט מוצרים מלא. רוב הבנקים הדיגיטליים שעולים ברחבי העולם, הם עולים עם התמקדות באזור מסוים. ואנחנו מ-day one יוצאים עם סט מוצרים מלא ללקוחות שלנו, וככה אנחנו מתכננים בכל טריטוריה חדשה שניכנס אליה, לתת עם סט מוצרים מלא. מ-day one בונים את הכל כהכנה ועל תשתיות שיאפשרו ל-AI לעשות עבור הבנקאים שלנו את כל העבודה. אני חושב שיש בנקים דיגיטליים ברחבי העולם שמשתמשים ב-AI היום ומוסיפים עוד ועוד פונקציונליות שמבוססת AI, אבל הם לא נבנו ככה מלכתחילה. אני חושב שזה ההבדל המשמעותי.
כשאני אצטרף אליכם, ממש עוד מעט, אני אוכל לעשות את כל מה שאני עושה היום, אני רוצה משכנתה, אני רוצה לסחור בניירות ערך, אני רוצה את כל או שאתה אומר לי, תשמע יובל, בוא, אנחנו עוד חדשים, את זה אנחנו עוד לא נותנים.
אז אתה תקבל פקדונות והלוואות וניירות ערך וכרטיסי אשראי, הכל, כל מה שיש לך בבנק היום, תוכל לקבל מאיתנו. דבר אחד שכרגע אנחנו עדיין לא משקיעים בו, זה משכנתאות. משכנתאות זה המוצר היחידי שאם אתה עובר אלינו, זה לא יעבור אלינו ב-day one. בהמשך, אני כן מעריך שב-2022, אנחנו ניגש גם לעולם הזה.
ואת כל הדבר הזה, בשנה.
פלוס מינוס.
די מדהים. עמיחי, תודה רבה.
תודה רבה, יואל.
נו, מה אתה אומר, בועז?
מאוד מעניין.
תשמע, עמיחי דיבר על שלושה דברים שהייתי רוצה להתמקד בהם לרגע. הוא התחיל בכך שהוא אמר, בנינו תשתית של בנק בשנה, עשינו את זה בתקופת הקורונה, מרחוק, ועם מעט מאוד אנשים. איך זה אפשרי בכלל?
אז באמת, הרבה מאוד אתגרים. אני חושב שזה מתחיל מההחלטה. ההחלטה כמו לבנות בנק בענן מתקבלת מתוך הבנה של ההנהלה, או שמי שהוביל את הפרויקט הזה בשלבים הראשונים שלו, שאין דרך אחרת לעשות את זה היום בזמן סביר ובתקציב סביר, בדרכים המסורתיות. אני חושב שגם התייחסתם לזה בשיחה. אם אני רוצה עכשיו לרכוש שרתים ולנהל אותם בצורה עצמאית, זה לוקח הרבה מאוד זמן. החלק של רכש חומרה, למשל, שיצא לי לעשות יותר מפעם אחת בקריירה שלי, יכול לקחת חודשים, הוא לוקח חודשים.
למה זה לוקח כל כך הרבה זמן?
כי אתה צריך להוציא כמה הצעות מחיר, ואז אתה צריך לפנות למחלקת רכש, ומישהו צריך לאשר את זה, ומישהו צריך לעשות איזשהו מסע ומתן.
עד שזה מגיע.
עד שזה מגיע, והמשלוח, וזה מתעכב, וחסרים צ'יפים, ויש 1001 סיפורים, ואז זה מגיע, ואז אתה צריך להתקין ולעשות עדכונים, ושדרוגים, ודיסקים, וכבלים. וחשמל ומיזוג, וזאת רק רשימה חלקית, ואפשר להמשיך איתה הלאה, אז אתה יכול להרגיש שזה כואב לי, הייתי שם.
אוקיי.
ובענן אני נכנס למערכת ניהול. רוב הלקוחות שלנו, האמת, אפילו לא משתמשים במערכת ניהול, עושים את זה באמצעות כל מיני אוטומציות, בכל מיני כלים שונים. אחרי 5 דקות יש לי 10, מאות, אולי אפילו אלפי סרברים מוכנים לפעולה, וחלק גדול מאוד מהעבודה שפעם הייתי עושה עם כל הכבלים והחשמל והמיזוג, זה משהו שפתאום אני לא צריך להתעסק איתו.
זה באמת לוקח 5 דקות?
זה לוקח פחות. 5 דקות הייתי לארג', אם זה מכונת לינוקס זה 2-3 דקות, מכונת ווינדוס לוקחת טיפה יותר, אבל בממוצע 5 דקות זה נשמע לי זמן סביר.
וכל התשתית הזאת אצלי, מתחת ליד, מוכנה. מישהו כבר אחר יתעסק עם כל...
כן, מישהו אחר יתפל, יתחזק את השרתים האלה, AWS יעשו את זה עבורך, ופתאום לצוות שלך יש זמן להתעסק עם מה שחשוב. עכשיו, אני בתור מנהל פיתוח לפני קצת יותר מעשור, הייתי אמור לנהל פיתוח, אבל בפועל, יותר מ-50% מהזמן שלי, הייתי עסוק בלדאוג לתשתית של צוות הפיתוח שלי. לרכוש להם את המחשבים, את השרתים, לדאוג שיהיה מקום, שיהיה מובטח, זה לוקח המון המון זמן. כשמישהו אחר עושה את זה, פתאום מנהל הפיתוח יכול להיות מנהל פיתוח, ולא מנהל תשתיות. וכל זה רק בדאטה סנטר אחד, כי אני מדבר על דאטה סנטר, המוצר שלי רץ בדאטה סנטר אחד בארצות הברית, הייתה לנו עוד חווה קטנה בארץ לפיתוח, אבל לא משהו משמעותי.
זה מוביל אותי לנקודה השנייה, כי אחד הדברים שממש תפסו אותי בהפתעה בשיחה עם עמיחי, הוא אמר משהו כמו, תראה, אנחנו מתחילים בישראל, אבל אנחנו חושבים להתרחב למדינות נוספות. אני הייתי בטוח, אתה יודע, כמו ישראלי, הוא מתחיל פה בתל אביב, והוא אחרי זה יעבור לחדרה, אתה יודע, כאילו הוא כאן. והדבר הזה יתאפשר, הוא אומר, בגלל שהענן הוא בפריסה גלובלית. מה זה בעצם אומר? מה יש בכל אזור, בכל ריג'ן כזה שיש כן. בו ענן?
הנושא הזה של ריג'נס הוא מאוד מאוד חשוב. אז יש ב-AWS את הקונספט הזה של ריג'ן, אזור גיאוגרפי. זה למעשה מקום פיזי בכל מיני מקומות בעולם, בהם אנחנו מקימים חוות, וזה מאוד חשוב להגיד, ברבים, לא חווה בודדת, חוות של שרתים. וכל קבוצה של חוות שרתים באזור מסוים נקראת availability zones. ונכון היום יש לנו 24 ריג'נים ברחבי העולם, ציבוריים, עוד אחד לממשל האמריקאי, ואנחנו כל הזמן עובדים על ריג'נים חדשים, מן הסתם. והחיבור הזה של availability zones יחד, למעשה יוצר את אותו ריג'ן, ולקוחות יכולים לפרוס את המערכת שלהם בכל אחד מאותם ריג'ן, וזה יכול להיות מכל מיני סיבות. יש סיבות מאוד מגוונות. זה מתחיל משיקולים של ביצועים. אתה רוצה להיות קרוב ללקוחות שלך. יש שיקולי latency, הזמן שלוקח למידע לעבור, גם במהירות הכי מהירה עדיין המרחק משפיע. אתה רוצה שהאפליקציה תהיה הכי קרובה פיזית ללקוח, ישפיע זמן התגובה של המערכת מן הסתם. ואז יש גם שיקולים של רגולציה. מחייב למשל, אתה מחויב לשמור דאטה במדינה מסוימת, או ביבשת מסוימת במקרה של שיקולים של יבשת אירופה, דברים כאלה. כמובן שיקולים של שרידות. מה קורה במקרה של תקלה או שאסון? זה מאפשר, החלוקה הזאת מאפשרת למי שהולך במודל הזה של מולטי-ריג'ן, לשים את האפליקציה בכמה ריג'נים בו זמנית, להמשיך ולתת שירותים ללקוחות גם במקרים כאלה של תקלה בריג'ן מסוים, בעיות תקשורת שלפעמים לא נובעות מענן, אלא משהו אחר.
אז בעצם במסגרת אותם 5 דקות שדיברנו עליהם בהגזמה, 5 דקות, אני גם אומר למערכת הניהול שלכם, איפה אני רוצה למקם את השרתים שלי?
זאת הבחירה הראשונה שלך. אתה מתחיל מאיפה אני רוצה. ואז אתה מתחיל לבחור איזה שירותים אתה רוצה לפרוס. כמובן, זה יכול להיות אותו דבר בכל הריג'נים, זה יכול להיות שונה לחלוטין. יכול להיות שבריג'ן מסוים אתה תיתן שירותים מסוג מסוים, בריג'ן אחר שירותים אחרים לגמרי. ובהרבה מאוד מקרים זה למעשה שכפול של מערכת קיימת.
אז זה ממש בלחיצת כפתור ואני עובר יבשת.
זה ממש בלחיצת כפתור, אתה משנה את הפרמטרים של איפה אני רוצה לפרוס ועובר יבשת.
הדבר השלישי והאחרון שלחד את תשומת הלב שלי הוא עניין ההבטחה. עמיחי הסביר שיש לו צוות שלם של הבטחת מידע, ואפשר להבין את זה, מדובר בכסף של אנשים, אני רוצה שיהיה לו צוות שלם, אבל מה קורה אם אני חברה קטנה? אין לי 50 אנשי הבטחה שקמים בבוקר וחושבים על הבטחת מידע. האם זה בעצם אומר שגם אם אני חברה קטנה, אני אולי לא צריך 50, אבל אני צריך 40 אנשי הבטחה? זה בעצם המשמעות?
כן, אז הבטחה זה סיפור מאוד מאוד חשוב. הבטחה היא תמיד בראש סדר העדיפויות שלנו. למעשה, סטארט-אפ שרק מתחיל לבנות את המוצר שלו, אותם two guys in the garage שאנחנו מאוד אוהבים להתייחס אליהם, נהנה מאותה גישה בדיוק לאותם כלים וטכנולוגיות, ואנחנו מדברים פה על מאות שירותי הבטחה, תקינה, שליטה, כל מיני דברים שקשורים לעולם הזה של הבטחה, שבנקים, חברות גדולות משתמשים בהם. אותם כלים בדיוק אחד לאחד. אז אם אנחנו מדברים על סטנדרטים של הבטחה, כלים להצפנת נתונים אותה עבורה, כלים להגנה על הרשת, גם דבר מאוד חשוב, ניהול של מערכות, הגישה אליה, מי יכול לגשת לאיזה נתונים, לכל הכוח שלנו יש גישה לכלים האלה. הוא צריך רק להחליט איך הוא משתמש בהם ומתי, זה לגמרי בידיים שלו ההחלטה הזאת. יש לנו היום את הכלים שמאפשרים לכל הכוח לשלוט על כל דבר שרץ אצלו בחשבון, לוודא שהוא מעודכן, עומד בסטנדרטים מסוימים, הגישה אליו מאובטחת והגישה ממנו היא רק לאן שצריך, ולא חיבור ישיר לרשת הארגונית, כמובן באותם מקרים שאין בהם צורך.
בוא רגע נדבר על כסף. יש לי הרגשה שכל שירות כזה, שאני לוחץ על הכפתור, נופלים עליי ערימות של אלפי דולרים שאני צריך לשלם. זה באמת כך, או שבעצם אתם מציעים חבילה? איך זה עובד ללקוח הסופי?
זה מאוד תלוי בשירות. אז יש, כן, יש שירותים שהעלות שלהם היא עלות קבועה, אבל בדרך כלל רוב השירותים בענן הם לפי צריכה. ככל שהמוצר שלי גדול יותר, מורכב יותר, יותר אנשים משתמשים בו, ככה העלות של השירות תהיה יותר גבוהה. וזה מודל שמאוד עוזר, בעיקר, אגב, לארגונים קטנים, סטארט-אפ למשל, לחבר את מודל ההוצאות שלו למה שהוא משתמש בפועל. אין לי לקוחות, אני משלם מעט. יש לי לקוחות בשאיפה שגם מכניסים כסף, אני מתחיל לשלם יותר.
הבנתי. אוקיי, תשמע, הסיפור הזה של בנק דיגיטלי וענן וכל הדבר שהוא מאפשר הוא סיפור מרתק. אני אמרתי להם, אני מחכה שהם יעלו לאוויר, נראה אולי נעשה פה איזה משהו מעניין עם הבנק הזה. בנק דיגיטלי ראשון בישראל. בועז הינימן, דיבלופר אדבוקט ב-AWS, תודה רבה לך.
תודה רבה, יובל.
עד כאן עושים טכנולוגיה בפרק בשיתוף עם Amazon Web Services בישראל. תודה לעורך ולמפיק שלנו, גיא בן נון, למנכ״ל דני תימור ולעורך הראשי, רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, תודה רבה שהאזנתם, ניפגש בפעם הבאה.